באמת שאין מה להוסיף אחרי הדברים הברורים שנשמעו מפי הרבונים שלי זה. אני יכול רק לספר שאני אישית, שעוסק בנושא הזה כבר כמה שנים, בוועידת הרבונים בבית צוחי מסדס, ומאוד מאוד חיזק אותי כשבשעתו, כשהתחילו פה בקהילה, אבל בחיי הרב זצל, את העניין הזה של משמרת למשמרתי, יצאה אז חוברת עם השיחות והדיבורים של הראשי כוללים. ובזמנו, כשזה הגיע, הסתובב קצת וראיתי שם מאמר בגדרי לא יסיקרבו, שהרב פרידמן שלי תכתב, זה נתן הסתכלות אחרת לגמרי על כל העניין. מלהפוך את הנידון הזה מסיפורים שפלויני התקלקל ופלויני התקלקל, כל כך נמוך וכל כך ירוד, לסוגיה. לסוגיה של גדרי לא יסיקרבו עם הדברים של החזון איש שהביאו פה מקודם, זה היה באמת מחי הנפושת ממש. אני באמת, חלק הלוך וחלק הזה אין לי הרבה מה להוסיף, אבל יש בכל זאת הסתכלות על העניין בכללותו, שלא כל כך נוגע למה מותר ומה אסור ומה גזרו ומה לא גזרו, אלא פשוט להסתכל על כל הפרשה הזאת. סיפור נחמד שמישהו סיפר לי השבוע, הוא אומר שיש ערבי שעובד אצלו בבית, הוא אומר, עושה שיפוצים. קיצור, ערבי שהוא כבר מומחה, גדול, המליצו עליו, והערבי עושה את השיפוצים, מוזיז את הקיר, מוזיז את המשקוף, והוא נמצא, יוצא ונכנס. יום אחד הוא נכנס, והוא רואה שהערבי התקין משקוף חדש, הוריד את המזוזה מהמשקוף הישן, והוא קובע אותה. הערבי קובע את המזוזה במשקוף החדש. קיצור, הוא מסתכל, והראש של מקום מתחיל לרוץ, רגע, מה? קיצור, הערבי קובע מזוזה, הוא מסתכל, אבל הוא רואה שהערבי עושה את זה טוב. כאילו, שלי שואל יוין, וככה, אני לא יודע איפה הוא למד את הסוגיה, אבל הוא יודע, הוא שם את זה על לחסום כזה, קיצור, הוא שם את זה כמו שהמזוזה הייתה לפני כן. קיצור, אז הוא אומר לערבי, רגע, מה אתה עושה? הערבי אומר, מה, אני עושה עבודה טובה, אני שיבוצניק כבר הרבה שנים, קיצור, ברוך השם, יש לו משבח את המקח שלו. אומר, ככה הוא עושה, אומר, מה, אני כבר 40 שנה עושה את זה. כל פעם שאני עובד בבית של יהודים, אם יש מזוזה, אני מוריד, אני שם את זה. וואי, וואי, תמיד אתה שם את המזוזה? אומר, כן, אני כבר יודע כל כך טוב לעשות את זה, את הדף הוראות מבפנים זרקתי. קיצור, כך, אני לא יודע מה זה היה או לא היה, אני מקווה שלא. אבל בכל אופן, יש נקודה כזאת שקורית, הרבה פעמים רואים, את החיצוי נייס, יש לנו נפלא. הבית מזוזה החיצוני, מכסף, מפואר, הכל טוב. מה קורה עם הקלף שבפנים? מה קורה עם העיקר הדברים? לעזר השם, יש לנו השבוע פורים. פורים, אז ברוך השם, את החיצוי נייס, כולם מקיימים נפלא ביותר. הרמב"ם הרי כותב שהטעם של פורים זה להודיע לדוירוס הבוים או לכל בוי אוילם, שאמס מה שקוסו בתוירו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים כרויבים אילוב, כאשם אלוהינו בכל קוראינו אילוב. יש להודיע בפורים. הלהודיע הזה, גם הפיוט כותב את זה בלושן שלו, להודיע שכל קויבכו לא יבוא אישו ולא יקולמו, לא נצח, כל החויסים בו. זאת אומרת, אבל כלושן הרמב״ם זה להודיע לדוי הסבויים, להודיע לכל בוי אילוב, לכל מי שבעולם, שאמס מה שקוסו בתוירו, שכשעם ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלהם. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים כרויבים אילוב, כאשם אלוהי קראינו בכל קוראינו אילו. למה יישא? המעניין הוא שזה בעיקרון כתוב במגילה, דברי הצוי מויס וזה הקוסום, אמרה לך כנויס את כל היהודים, הדברי הצוי מויס וזה הקוסום, שלפי פשט המגילה, הכוונה לתפילות שהתפללו, והנה, התפילות התקבלו, והקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל. אבל אם מסתכלים בסיפור של המגילה, משהו סתם, שמתי לב, שזה לא רק כזה ברור. הרי אסתר נלקחת לבית של אחשוורוש. היא נלקחת לבית של אחשוורוש, היא רצתה, היא לא רצתה להיות שם. ומסתומה, היא התפללה לפני הקדוש ברוך הוא, שהיא לא רוצה. היא לא רוצה להגיע, ולוקחים אותה בכוח. ואז היא מגיעה לבית של אחשוורוש, מה לשם להיגי, סריס המלך, שומר אנשים. מה הבקשה של ריבוי נשלו גם שיגיד שכאלה מכוערות לא התכוונו? שיזרוק אותי מפה. מה קורה? בדיוק ההפך. ונושאת חן בעיניו. ואם אגב, לא ריבוי של ההפך, אני לא מתכן שכן ניסות, לא רוצה ליסוח חן, לא רוצה למצוא חן. ומה קורה? וישנאו ואסנערו יישאו, עושה לה פרוטקציות, מקדם אותה בתור. זה נראה לפעמים שאתה יודע, איך אומרים, הוא כן יודע דקדוק, איך הוא יודע תמיד לעשות הפוך. אומרת, זה לא נראה שלא שומעים את התפילה, שנראה שכן שומעים. כל פעם מה שאני מבקש שאתה מתחננת קורה הפוך. וזה נמשך, זה נמשך לאורך זמן ועוד ועוד, עד שמגיע אותו חוידש טייבס, כשמובילים אותה אל בייס אחשוורוש, וכל כולה צעקה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל אותי, שאני לא, שלא ירצה, שלא יראה, שלא שום דבר. ויהיה המלך יססתר מכל אנושים, ותיס אוכים וחסד אפונו מכל אבסולויס, ההפך הגמור, וזה לא, היא מתפללת, ולא רק שלא קורה כלום, קורה הפוך. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, שנים, לא זמן קצר, שנים. וכשהיא עומדת להיכנס, היא עדיין חזקה בתפילה, היא עדיין שולחת את מרדכי לערך כנויס, אז כל היהודים תתפללו. עוד לא התייאשת, לא. היא עוד לא התייאשה. היא עדיין ממשיכה שהתפללו, וכשהיא מגיעה לשם, הולכת להיכנס לפני המלך אחשוורוש, כתוב לנו בחזל שהתפללה את מזמור חוף בייס ותהילים, קהילי, קהילי, לא מועזב טוני. ברור מה היא מתכוונת, לא מועזב טוני. רוחו יקמישו עושי דברי שעגוסי, אלוהיקאי, אקרו יוימון ולא יסענה, ולילה ולא ידומי עולי, אני מתפללת ומתפללת ושום דבר לא קורה. ואתו קודש, הרי יוישב תהילו יש ישראל, יוישב הוא מחכה, מצפה לתהילו יסיים, לתפילו יש ישראל. בכל בוטחו אביסינו, בוטחו, ועצפלתאימוי. זה עזר, אילכו זועקו ונמלוטו, בכל בוטחו ולא יבוישו. בסופו של דבר מתגלה שכל זה היה גאולה גדולה מאוד לעם ישראל. אבל לא ידיע לדוירו יסבויים שאמס מה שקוסו בתוירו לא אומר שבן אדם יתפלל וזה יקרה באותו רגע. זה אומר בדיוק ההפך. לפחות בדוגמה שממנה אנחנו לומדים את זה, זה היה בדיוק ההפך. לקח זמן ועוד זמן ועוד זמן והנה בסוף זה הגיע. יש משהו פרשה בנובי בשמואל. אני מספר על החיים של איך נולד שמואל הנובי. זה מתחיל, והי איש אחד מנור המוסיים צויפים, מהר אפרויים, ושמו אלקונו. מי אלקונו הזה? כתוב שהוא איש אחד, היה אדום גודל. ושמו אלקונו, כל פעם בכתוב, אומר שכל פעם כתוב, שמו אלקונו, זה אומר שהוא היה אדום גודל. היה אדום גודל, ומה היה הגדה שלו? אז חזל אומרים שהוא היה צאצא של קוירח, וקוירח היה לו כוח של אדם אחד לקלקל את כל עם ישראל. נכון? בדרך חז"ל אומרים שבאותו זמן התנבאו בירושלים צפניו ובוטם מדרושויס, ירמיהו ברחובות ובשווקים, וחולדו הנביאו נתנבא לנשים. זאת אומרת שבסמינרים אתה צריך אקדמאים ועממי, יש כמה סוגים, לא כולם יכולים לשמוע את אותה דרשה. לעומת זאת מגיע לקוירח, אדם אחד עושה את הכוח שלו, כוח היחיד של הליצונס, סוחף אחריו עם הסנדרויס, עם הדוסם, כולם ביחד. מגיע צאצא שלו לעולם והולך עם אותו כוח של יוחיד. כל עם ישראל באותו זמן הפסיקו לעלות לרגל. למה הפסיקו לעלות לרגל? אז א', עלייה לרגל תמיד לא הייתה דבר קל. יש וורט נפלא של רב שמזלמן מאירבך, אומר שהגמרא אומרת בתחילת חגיגה, מיופו פעומייך בנעולים בסנודיב. כמה יפה הצעדים של עם ישראל כשהם עולים לרגל. אז הוא אומר, פעומייך בנעולים, הרי לא יקונס אודם במקדוש, במקלו בפונדוס, בנעלו ישאל רגלוב, נכון? לא נכנסים לנעליים. אז למה עלייה לרגל מוגדרת כמיוף ופעומייך בנעולים? זה אמור להיות בלי נעליים. אומר שאתם מזלמן, תארו לעצמכם יהודי, שגר לו באיזה מושב רחוק בצפון, צריך לעלות לרגל. שבועיים לפני, כבר יוצא מהבית, אם לוקח חזור שבועיים, גם הלוך לוקח שבועיים, יוצא מהבית, ויש לו שם דיר, לול, רפת, גידולים, צריך לעזוב את הבית. מי יהיה? מה יהיה? יבואו גנבים, יבואו דאש, יבואו לא יודע מי, יגנבו לו את זה. אבל בכל זאת מתחזק. אתה יראה, אמרה, שולה יש פעמים בשונו, הוא יוצא מהבית, נתחיל ללכת. הוא הולך, מגיע הלילה, והוא הולך לישון, וגם בלילה לא ישוכב ליבו, הוא מתהפך מצד לצד, איך הוא אומר בבוקר, אם הייתי מתהפך רק לצד אחד, כבר הייתי בבית חזרה. אבל הוא מתהפך מצד לצד, מתהפך ומתהפך, ויש לו דמיונות, מי יודע, בטח עכשיו הגנבים באים והם גומבים את זה. אבל לפחות שיסגרו את הדלת אחר כך, כי מה הם משאירים את זה פתוח, הכל יארס. בקיצור, הוא לגמרי, הוא קם בבוקר, זהו, הוא הולך הביתה, אין על מה לדבר. חבר שלו, נו, בוא, 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 יינקלי, יינקלי, נו, תתחזק, יהיה בסדר. התורה הבטיחה, לא יחמו ידישס ארצך ובעל, לא יסחול אירויס. התורה הבטיחה, לא יחמו. כולנו יודעים שבין ההבטחה של התורה ללב, יש גשר שלם שצריך לבנות. כן, וידעת היבה שבו יסוד לבבך וכל אחרי בסלבובס והשארית שוב ובסטיל הסשורים, כולם נמצאים פה. במקום הזה של לחבר את מה שאנחנו יודעים בשכל, לחיות עם זה, להיות רגוע. אבל טוב, הוא מתחזק, ויש לו שבועיים, השם ישמור ויציל, עליות וירידות ונפילות. הוא מתחזק עוד פעם, ומתחזק לחומר, זה כל כך קל להתחזק, זה כמו להפסיק להישן, כבר אלף פעמים עשיתי את זה. כן, הוא עוד פעם, ועוד פעם מתחזק, ועוד פעם מתחזק. זה לא הולך, זה לא הולך. למעשה הוא מגיע לבית המקדש, מרחוק, הוא כבר שומע את שיר הסלבים, שומע את כל האווירה שם, ולאט לאט מתחיל לשכוח מהכל. הוא נכנס, יירי יירוי, כדרך שבולירויס כך בולירויס, כי מציאו את היצטרו לדבר השם בירושלים, תויס בבסרה, משפיע עליו ייר השמיים, יש לו מציאות, הוא שוכח לגמרי, הוא נדחף שם בין כולם, עומד, שיר הסלבים, כל המצב הזה. וכשהוא נמצא שם, עיזים, כבשים, עלול, הרפת, לא זוכר שום דבר. ואני, קירבס אלוהיקים לי טויב. זו התחושה היחידה שלו. תיגש ליהודי הזה ותשאל אותו, כבודו, עוד מעט אתה עובר לאילו מואבס, כמו כולם. יש פספורט, צריך תמונה בפספורט. איפה לצלם אותך? תגיד, מה פירוש כשאני שם, בביס המקדוש, בפנים? כולי רעניין אותי רק דושה. לא, מה יופו פה, מה איך אומרים חזל? תדע מה אתה הכי יפה בעיניים של הקדיש ברוך הוא? פניאולים. בדרך השבועיים האלה עם הנעליים שרצית והתחרטת וחזרת והתחלת כבר לחזור וניסית עוד פעם, שם היופי האמיתי של הבן אדם. והיופו פעומייך בנאולים בסנודים. כך רב שלמה זלמן היה אומר. אני כבר פספורט לגן עדן, יש רב שלמה לוינשטיין, מספר סיפור מעניין. הוא אומר שהיה יהודי, קראו לו הרב בייפוס, הרב אהרון בייפוס. הוא היה רב בפתח תקווה. והוא אומר, הוא היה יהודי, באמת יהודי יקה מהדור הישן, לא היה לו ילדים, הוא הרב אהרון בייפוס, אשתו הרבנית תרצה, והם היו מסורים לקהילה בלב ונפש, מסורים מאוד מאוד מאוד. הוא היה באמת כל כולו מסור לקהילה, ועם הזמן, בבי דוגמה, בשביל להסביר איזה אווירה הייתה שם, כשהוא היה ילד, הוא ניסה לדמיין לעצמו איך נראה גן עדן, זה היה כמו אצל הרב בייפוס בבית. זה הייתה אווירה, הוא היה בן אדם באמת, אדם מרומם מאוד, תמיד חוכם אמיתי, מסור לקהילה שלו. מה זה שאויו כאחויו? הוא הזדקן, הרבנית נפטרה, ואז התחיל להיות לו את המחלה הזאת של הזקנים, שמתבלבלים ושוכחים דברים, והוא היה במעייני הישועה, ואחיינים שלו סעדו אותו, הם היו איתו. תור יום אחד, הוא כבר כמעט ולא דיבר באותה תקופה, יום אחד, אז הרב בייפוס ככה פונה לאחיין שהיה איתו, ואומר לו, תגיד לי, איפה הכרטיסים להופעה של הרקדניות מהפיליפינים? לא מתחבר לכלום, מאיפה זה הגיע, כן? יש אנשים שאתה יודע, הזקנים, יוצא משהו שהיה בעבר, שהם צעירים ומחביאים, מה זה? מאיפה זה הגיע? והיה שהיה כולו... זה, ועוד מה שקורה יותר מזה, זה שהוא לא חזר לדבר, ואחרי צהריים הוא נפטר. זאת אומרת, אילו היו המילים האחרונות שלו. והאחיינים הם באמת לא ידעו איפה לשים את עצמם. מה זה לא ישבו שיבה, אבל ישבו אצלו בבית, למדו משנייס, תפילות, ככה זה הולך במצב כזה, שהם ישבו, הם ישבו שם. והגיעו כל מיני רבנים לנחם. תוך כדי הגיע אחד הרבנים של פתח תקווה, והיה להם מאוד לא נעים עם הסיפור הזה, הם שאלו אותו, מה אתה אומר, מה הפשט? אמר להם אותו רב, מה, אתם לא מכירים את הסיפור? בוא אני אספר לכם. אמר, מה איזה שאויה? אומר, פה בפתח תקווה היה לפני, היה בשנות התוף שינמם, הרי פתח תקווה במקור הייתה עיר חרדית, דתית. ואז הגיע ראש עיר, דוב תבורי קראו לו, והוא הגיע עם מטרה לחלן את העיר. והיה שם קולנוע איכל, מי שזוכר, מלחמות אדירות סביב לפתוח את הקולנוע הזה בשבס, היה מאבק אדיר סביב העניין הזה. אומר, אחד הצעדים הראשונים של תבורי היה שהוא בא ועשה הופעה כזאת של רקדניות מהפיליפינים בשבס. ואומר, אז זה היה, כולם הלכו ודיברו, ואמר, הבייפוס הזה היה מאוד אכפת לו, אז הוא עלה לעירייה והתחנן וביקש ודפק על השולחן ובכה וצעק, שום דבר לא עזר לו. מה הוא עשה? הוא הלך, קנה את כל הכרטיסים של ההופעה. עכשיו, לא היה לו מספיק כסף לזה, אז הוא לקח הלוואה. היה מדובר באותו זמן מחיר של לקנות דירה. זה היה פשוט מחיר ענק, סכום עצום, פשוט הלך, קנה את כל הכרטיסים של ההופעה, וממילא ההופעה התבטלה. עבר שבס, לא הייתה באמת ההופעה הזאת, ואז הוא מגיע שיעזרו לו לשלם את החוב, שיעזרו לו, אבל כולם אמרו לו, איזה שטות זה, ככה מנהלים מהרוכה? ככה מנהלים את המאבק? מה, אתה הולך לשלם להם כסף? ומה אתה עושה עם שבוע הבא אם עושים את זה עוד פעם? מה אתה עושה? אז איך תתמודד עם זה? מה יהיה? מה וחולץ מזה? זה לא נכון ולא חכם? אף אחד, אומר כל הרבנים והעסקנים, כולם בטענות עליו, הם טוענים שהוא רק קלקל. יצא ממש עבור, אז הוא נסע לבני ברק, לסטייפלר. הוא נכנס לסטייפלר ואומר, מספר לו את הסיפור, זה מה שעשיתי, זה מה שצועקים עליי ואומרים לי. אמר לו הסטייפלר, די קרטס, הכרטיסים האלה, הם יהיו הפספורט שלך לגן עדן. מה היה המילים האחרונות שלו? איפה מונחים הכרטיסים להופעה של הרקדניות מהפיליפינים? נפלא ביועיזו. בכל אופן, אבל כשאנחנו מדברים על באמת, עלייה לרגל, נחזור לענייננו, עלייה לרגל תמיד הייתה דבר לא פשוט. תמיד הייתה דבר קשה. בפרט באותה תקופה, שהיה שום שני בני אילי, חופני ופנחוס, כהנים להשם, ולקחו עם המזלג, לקחו מהבוסור, לא הקריבו קינים, כמו שהגמור רבי שמס מסבירה את זה, אבל היה שם, לא היה נעים בבית המקדש. אנשים הפסיקו לבוא. ומגיע אל קונו, וכאדם יחיד מתחיל להוביל עלייה לרגל. הוא הולך מעיר אחת ואולו יישארו מעירוי מיומים מיומימו. כל שנה דרך מקום אחר אנשים שואלים אותו, מה אתה עושה פה? למה הגעת? אומר, למה שאתה לא מוכן להיכנס לישון בבתים? הוא אומר, לא, בדרך לשילוי. הולכים לעלות לרגל. וכך לאט לאט, לאט לאט, הוא יצר תנועה שבכל עם ישראל כולם עולים לרגל. אדם אחד, בכוח של יוחיד, הופך את עם ישראל. אבל האדם הצדיק הזה אין ילדים. בהתחלה יש לו אישה אחת, קוראים לה חנו. ואין ילדים. עוברים 10 שנים ואין ילדים, אומר המלבי, מה הוא עושה? מתחתן עם אישה שנייה, סגולה ישנה, שעברו מסע, סורו, שפחוסי חולה יבונה גם מונחים ממנו, ואז יהיה גם, יעקב אבינו עשה את זה עם פילו וזילפו, רוחל וליה עושות את זה, אז עושה את זה גם חנו. מביאה אישה נוספת את פנינו, ומקווה שבעזרת השם יבונה גם מונחים ממנו. אבל ויהי לפנינו ילודים, ולחנו אין ילודים. לא עוזר. ואז הם עולים כל שנה להשתח אבויס ולסבויח, ומתפללים, ואוכלים שם בביס המקדוש, ולחנו לא אוכלת. חנו לא אוכלת. ונוסן לפנינו אשתו ולכל בונהו ובנויסהו מונויס, ולחנו ייתן מונו אחס. הוא נתן רק מנה אחת, אפויים, אומר הרד"ק, בשם אבא שלו, שהפירוש בנפילת פנים, הוא לא שמח. אלקונו לא שמח במצב, ואז מגיע פנינו, וכי עשתו, צורוסו, גם כעס בעבור הרעימו. היא באה ומסובבת את, כמו שהגמור אומרת, שהיא באה ושואלת אותה, מה, איזה בגד קנית לילדים שלך לחג? כל מיני שאלות כאלה, חברים, סופנו פנינו, אומרים חזל, לשם שמיים נזכרנו. בירושלים היו אומרים, איפה יודעים שזה לשם שמיים? כי כזה רישס יכול להיות רק לשם שמיים. לא, זה לא בדיחה, זה פשוט אמיתי. כי תאר לעצמך, כשיש מחלקס על כסף או על דברים כאלה שיודעים שזה לא אמיתי, אז מתחילת אלול זה כבר שקט, ואז מגיע הסר הזה מתשוב הזה בכלל רגוע, ותחכה, תחכה, תקשר אליי אחרי יום כיפה, יש לי מה להגיד לך, אבל בינתיים הכל בסדר. אבל אם זה מחלקס שם שמיים, לפני נעילה חוטפים את הטליס ממישהו, שיהיה עוד זכות לפני החיתום. ההפך, אם לא כתוב שהייתה מציקה לכל השנה, וכי עשת את צורוסה גם כעס? לא. דווקא כשנמצאים בשילוי, נמצאים בביס המקדוש בזמן אכילת הקורבנות, דווקא אז היא מגיעה ומכעיסה אותה. בעבור הרעימו, בשביל שהיא תתפלל. למה זה כתוב שהיא נענשה? היא נענשה על זה, עד הקורא יולדו שבעו, ורבס בונים ומלולו. כל ילד שנולד לחנו, נפטרו לפנינו 2. לפנינו היו 10 ילדים, למה זה לחנו, כתוב שהיו לה 2 בנים, 2 בנים ו3 בנות. שני בנים ושלוש בנות, אז זה לא שיבו. אז אומרים חז"ל שכל ילד שנולד לחנו נפטרו לפנינו 2, ואז הגיע הילד החמישי שהלך להיוולד לחנו, היא הבינה שעכשיו פנינו תאבד את 2 האחרונים שלה. אז היא זימנה את עצמה לפניה שתבקש מחילה, וברגע שהיא ביקשה מחילה, אז התפללה לחנו וניצלו 2 האחרונים. אז לכן יש לה 5 משלה ועוד 2 של פנינו. למה פנינו כל כך נענשה? היה לה כוונה לשם שומעים? כי בינו לחברוי, לכאורה, ככה אומרים הדרשונים, אשר בינו לחברוי זה הולך לפי הצד שנפגע, לא לפי הצד שפוגע, לפי הכוונה שלו. יש לזה לכאורה איזה בסיס מהרמב"ן, במקס, שמדבר על הדין של אירק בשגוגו, בעיקרון הריגה בשגוגו של חייב גולוס, היה אמור להיות מסעסק בדרך כלל. לא לפי רבי עקיבא, אבל בעיקרון היה אמור להיות מסעסק. אבל יש שם משמעות ברמב"ן שאני מסתכל על הרציחה בשגוגו לעומת חטא בשגוגו. חטא בשגוגו זה בידיעה של האדם. לעומת הרציחה בשגוגו זה הרג נפש בשגוגו, זה מה שקובע. זאת אומרת, יש פה מציאות כזאת שבפועל חנו נפגעה, למרות שהכוונה של פנינו הייתה לשם שמיים. טוב, ואז מה קורה? חנו בוכה, ופנינו עושה את שלה, וכן יעשה שונו ושונו, מדיה לא יסו בבייס השם, כן תחיסנו, ותבכה ולא יסך, חוזר על עצמו. כל שנה אותו סיפור, זה כבר נהיה מנהג. באים, ופנינו חוזרת עם עוד ילד, כן? זאת אומרת שהנה ראיה שזה נכון מה שהיא עושה. וכל שנה זה חוזר על עצמו. שנה אחת, לפי המהלך הנמל במשנה אחת מה שקורה שם. ויאמר לו אל קונו אישו, חנו לא מסיבקי ולא מ... לא יסויכלי ולא מיירה לבביך. מה הוא בא ואומר לה? אומר לה, חנו, למה את בוכה? את חולמת, יודעת מה הבעיה שלך? שאת חולמת שיהיה לך ילדים. תויכלס ממושכו, מחלו לב. אדם שמייחל למשהו הרבה מאוד זמן, וזה לא קורה, אז זה עושה לו שברון לב, זה מחלה לב, זה מחלו לב, זה עושה את הלב שלו חולה. נכון? אני אף פעם לא מתאכזב שאני לא זוכה בלוטו, כי אני אף פעם לא קונה. אבל מי שכל שבוע קונה, והשבוע הוא בטח הולך לזכות, כי הוא הדליק נר ל... לא, קיצור, והוא בסוף לא זוכה, הוא נשבר מזה. אז אם את, כל חודש את מצפה, אולי, 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 כל פעם את מצפה אולי, אולי, ואז נשברת. ואז זה עושה אותה חולה. חנו, תעזבי, תתייאשי, תרימי ידיים, תקבלי את המציאות שאין לך ילדים, וזהו זה, מהיום יהיה לך טוב. אם תרים את הידיים ותתייאשי, אם תיכנעי למציאות, כבר לא יהיה לך בעיה. לא מסיבקי ולא מלא יסויך לי ולא מייר הלבובך. מה, פרבריביה? את הרי לא מחויבת. נשים לא מחויבות וחיבשו. לא, את לא מחויבת. רק מה? יש תיינה לאישה שיכולה להגיד שהיא רוצה חוט מור ליודה, מור, חוט ליודה ומור לקבורה. שאני רוצה מכה להישען עליו לעת זקנה, ואני רוצה מישהו שיקבור אותי, מור לקבורה, אז היא יכולה, תמיד יש תיינה כזאת שאישה יכולה לטעון. הגמור בקסורס אומרת. אז אומר, מה את רוצה? שיהיה מישהו שיתפל לך לעת זקנותך? הלא יונויכי טוי ולוך מהעשרו בונים, יסדה לך פיליפיני ותאילנדי, מה שצריך, יהיה לך. אל תלגיד, חנו תתייאשי. חנו, זהו, תוותרי, תוותרי. מה חנו עושה במצב כזה? מי מייאש אותה פה? לא רופאים. בעלה, שעבר איתה כבר 19 שנה את כל החיים האלה. נובי, גודל הדור. הבן אדם שהלך נגד כל הדור, והצליח לגרום מהפך. בנושא של עלייה לרגל. והוא מאבד תקווה. והוא מתייאש ומרים ידיים. מה עושים עכשיו? ומה חנו עושה באותו רגע? והתוקום חנו. היא קמה להתפלל. ואומר המלבין דבר נפלא. הוא אומר, עד אז היא לא התפללה. אומר, למה? כי באותו זמן היה מקובל שתפילה הולכת באחת משתי דרכים. יש דרך אחת בתפילה, לדבר עם הקדיש ברוך הוא. לדבר עם הקדיש ברוך הוא, איך זה? מה פה? תמיד לפני המלך. חייב להיות קצר, חייב להיות מדויק, חייב להיות בשמחה. יש לזה המון תנאים, כן? אתה מדבר עכשיו עם הקדיש ברוך הוא. אי אפשר לעמוד לפני הקדיש ברוך הוא עם פנים עצובות, כן? אפילו התרשוץ או נחמיה, כן? עומד לפני המלך, שם בבבל, עם פנים נפולות, הוא אומר לו, באת לשים לי רעל באוכל? אז הוא אומר, לא, מקום בית אבותיי חרב, אז הוא שונח אותו, וכך מתחיל ספר נחמיה. זאת אומרת, אין דבר כזה. אבל זה חייב להיות קצר ומדויק. יש אפשרות שנייה. שאז הייתה מקובלת, לדבר למלוכים. מכניס רחמים, עוד פעם, לא לבקש מהמלוכים עצמם, אבל לבקש מהמלוכים שיכניס את התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, זו הייתה שתי דרכים בתפילה, קצר ומדויק ולחש לקדוש ברוך הוא, או שאפשר לדבר יותר בעריכות, יותר בהרחבה למלוכים, אבל זה צריך להיות בקול. כך אומר המלבין, כך היה מקובל בזמנם שני מהלכים בתפילה. עכשיו, היא עומדת שם, ופשוט באה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והיא כבר לא... מי התפלל לה? צדיקים? ותוקום חנו אחרי אוכלו ושילוי ואחרי שוסוי, והיא נעמדת ומתפללת, ותספלל על השם. היא מתפללת ישירות לקדוש ברוך הוא, אבל איך היא מתפללת? היא שוברת את כל הכללים של תפילה שהיו מקובלים. עד אז היה מקובל שאם מדברים לקדוש ברוך הוא, זה בלחש, זה קצר, זה מדויק, לא לבכות באמצע. והיא ותספלל, והיא מורס נופש, היא ניגשת להתפלל עם מרירות נפש, ותספל אל על השם, ובוכו יסיבקה. והיא בוכה באמצע. ותדור נדו ותוימר, ואז היא אומרת, אל קונו אומר, ואני אומר שאני רוצה ילד, בשביל שיהיה לי חוטר ליוד ומור לקבורה. אם ותדור נדו ותוימר, הקדיש ברוך הוא עם השם צבוקויס, יש לך כל כך הרבה צבו, יסבור אילום חו, אם רואי תירה באוני המוסכו, הילד הזה שיהיה לי, אני לא אשתמש בו, לא כחוטרה ליודה ולא כמורה לקבורה. הילד יהיה בשבילך, הוא יהיה רק עבד השם, כי זה מה שאני רוצה פה, ולא משהו אחר. היא מבררת מה הרצון שלה בילד, למה היא רוצה ילד. אלי הכהן יושב שם, והוא רואה איך שהיא מדברת, והויו כי הרבסו להספל אל השם, היא מדברת ארוך, ואילי שוימר אספיו, וחנו אם מדבר אס על ליבו, רק ספוסה או נועיס וקוילו, לא היא שומע. רגע, היא מדברת ארוך ובשקט. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש או קצר בשקט לקדוש ברוך הוא, בלחש לקדוש ברוך הוא, או ארוך ובקול למלוכים. היא מתפללת ארוך כי הרבסו רק ספוסי אונויס וקוילו, לא היא שומע. מה הוא חושב? היחשבי רעילי לשיקוירו. אוי ווי, תראה מה קורה, תראה איזה מצב הגענו. במשכון? נשים משתקרות? והיו אומר, עד מוסי תשתקורין. אין דרכום של בנויס ישראל להשתקר. רעילי אומר לה, מה זה אמור להיות? בנות לא אמורות, בנויס ישראל לא משתקרות. ודבר לי, זאת ביקורת כללית. והוא אומר, טוב, המשכון מקבל את כולם, אם זה המצב, זה המצב. אבל אוסיריס יינך מעלייך, צי החוצה, תתפקחי, ואז תוכלי לחזור לפה להתפלל. ככה לעמוד ולהתפלל פה בביס המקדוש, אישה שיקורה? פעם ראשונה. פעם ראשונה אחרי 19 שנה שהיא מעיזה להתפלל, מה היא חוטפת בראש? שפחתו להסיסי, כן? שיקורה, שיקצה, הרוי ספונדו, שיקצה, מה? אוסיריס, תציעי פה, מה זה אמור להיות? בנויס ישראל משתקר, זה מה שהיא חוטפת. יש פה עוד פעם, זה לא כשמתפללים זה לחיצה לכפתור, זה לא, זה מטאויז ביד כל אדם, אבל הדרך שזה קורה זה לא באותו רגע. עדיין יש פה מבחן של סבלנות. ואז היא אומרת, לא ידעיני, אישו כשעשרו האחרונו יחי, ויין ושיחור לא אישו סיסי. אבל מה? חידשתי מהלך חדש בתפילה. ויש פה יחס נפשי לפני השם, להגיע לפני הקדוש ברוך הוא, לא לפנות למלוכים, אלא לפנות לקדוש ברוך הוא ולספר לו כל מה שעובר עליי. ויש פה יחס נפשי לפני השם. מהלך חדש בתפילה. ואז הוא מקבל, הוא קולט שכשהוא ראה את האותיות חוף שין רי שי על אורים ותומים, זה לא שיקוירו, אלא קשיירו, ויש לה אסכומה משומיים שהיא צודקת, וזה המהלך הנכון בתפילה. ברוכס דף למד, למד א', למד בייס, את כל הילכויס תפילה, ממי אנחנו לומדים? מחנו. הילכויס תפילה לומדים ממנה, זאת הדרך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. היא מתפללת, ואומר לה, טוב, דיברת עם הקדוש ברוך הוא, אלוהיקי ישראל, לכי לשולוין. ואלוהיקי ישראל ייתן שאלוסייך אשר שאלת מימי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את מה שביקשת. היא חוזרת הביתה, נולד לה ילד, ותקרא שמוי שמואל, כי מהשם שאלתיו, זה ילד שהגיע רק מהקדוש ברוך הוא, לא בשום דבר אחר, לא מלוכים ולא שום דבר. והיא חוזרת איתו, ותעלהו עמו כאשר גמולתו, אחרי שהוא נהיה בן שנתיים, היא מביאה אותו לביס המקדוש, וישחטו אס הפור, ויוביאו אס הנער אל אלי, אומרת הגמור בברוכס, מה היה הסיפור? חיכו לשחיטה של האוילו. ואז מחכים, שואל הילד בין השנתיים, שמואל, שואל מה קרה, למה מחכים? אומרים לו, השחיטה של האוילו, לכויין. אומר, שחיטה כשהיא רבזר. טוב, כן, ילד בין שנתיים, שחיטה כשהיא רבזר, אבל הוא רואה בפני רבוי. יש פה את אלי הכויין, שהוא רבוי מובוק של כל בני הדור, וגודל הדור, רבוי מובוק של כל בני הדור, הוא רואה בפני רבוי, חייב מיסה. באים, ואז היא נעמדת ומתחננת לפני אלי הכהן. ואז היא באה ואומרת, אני או אישו, אני צבס עם מחובו זה להספלל אל השם, אל הנער הזה הספללתי. הוא אומר לה, אני אתן לך ילד, הוא ימות, יהיה לך ילד יותר טוב, יותר מוכשר, יותר חכם, לא, לא, לא. אל הנער הזה הספללתי. בשביל שם פינקוס תמיד היה אומר, מה זה לנער הזה הספללתי? זה ילד של הרבה תפילות. ילד של הרבה תפילות זה משהו אחר מילד שיגיע עכשיו בכוח של ברכה. אבל לכאורה, לפי המהלך הזה של המלבים, אז אבא שלי טוען שהפשט הוא ככה, אל הנער הזה הספללתי, הרי התחדש פה מהלך חדש בתפילה עם הילד הזה. הוא פוחד, הילד הזה הגיע פה, הוא בן שנתיים, וכבר, הוא הרי צאצא של קוירח גם כן, אל תשכח את זה, והוא בגיל שנתיים כבר יש לו דעות על גודל הדור בן 90, שהוא כבר חולק עליו. לך תנה, צריך לחסל את הבעיה הזאת שהיא קטנה. אז עדיף שיהיה מישהו אחר. אומר, כן, נכון, אבל אל הנער הזה הספללתי, אני או אישה ניצב ושמחו בו זה להספלל אל השם. אל הנער הזה הספללתי, וייתן השם לי השאלוסי. אם הילד הזה ימות עכשיו בגיל שנתיים כי הוא חצוף, אנשים יתפללו בדרך הזאת. עכשיו יגידו, לא, זו תפילה חצופה, ומגיעים ילדים חצופים. אז המהלך בתפילה ילך, זה לא. אני או אישה ניצב ושמחו בו זה, אל הנער, וייתן השם לי השאלוסי. לא, למה זה? והוא נשאר שם. יש בתפילה סחנו, אנחנו אומרים בעצם מה עומד מאחורי הרעיון שלה. היא באה ומסבירה, לפי המלבים, היא מסבירה איך היא עשתה את זה, איך היה לה את האומץ להמציא מעל החדש בתפילה. אומר המה, היא אומרת ככה, עול עצי להשם, רומו קרני בהשם, רוחב פי על אויביי, כי סומכתי בשביל עושך, הדבר ראשון, מודה לקדוש ברוך הוא על הנס. ואז היא אומרת, אין קודש כשם, כי אין בלתכו, ואין צור כאלוהיקנו, אין קדוש כמו הקדוש ברוך הוא, אין חוץ ממנו, ואין חזק, ואין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. אבל אל תרבו סדברו גבויהו גבויהו. אל תגדילו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. כי כאל די אויס השם, ולא יניסקנו על אילויס. היא אומרת, גדלתי. בחינוך שבו כביכול הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שלא העזתי לפנות אליו. לא העזתי לדבר איתו. לא העזתי לפנות אליו. אל תרבו סדברו גבויו גבויו. אל תגדילו, ככה תראו בעמל מבפנים, אל תגדילו את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. כי כאל די אויס, השם הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה, ולא יניסקנו על אילויס, והוא בכל תכנון שקורה בעולם, הוא מעורב בכל מה שקורה. העולם הזה הוא עולם של מלא שינויים. קשת גיבורים, חתים. יש מצב של גיבורים, ופתאום הקשת שלהם נשברת, פתאום נהיים חלשים. ונכשולים, שהיו עד היום נכשלים, עוזרו חויל, הם פתאום נהיו גיבורים. סבעים בלחם נזכורו. אנשים שהיו פעם סבעים, היום מזכירים את עצמם בשביל פת לחם. ורעבים, שפעם הזכירו את עצמם בשביל פת לחם, חודלו, הפסיקו. עד הקורו, יולדו שבעו, ורבה זבנים, ומלולו. אז העולם הזה כל הזמן משתנה. איך זה? למה זה משתנה? השם מי מיסו מחיה, מויריד שאויל ויועל, השם מוירישו מהעשיר, משפיל אף מרואים מהם. מייקים מאופור דול, מהשפויס יורים אביוי לו, ישיב עם נדיבים וכיסי חובוי דנחיליים, כי להשם מצוקי ארץ ויושס עליהם תבל. הקדוש ברוך הוא נמצא ומעורב בכל דבר שקורה בעולם. רק מה? רגלי חסידו ישמויר ורשויים בחוי שחידומו. מי שיודע את הסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא פה, והוא מחכה לתפילה שלך, והוא רוצה לשמוע אותך, הוא רגלי חסידו ישמויר. מי שלא זה רשויים בחושך ידומו. הם מדמים לעצמם שהם חיים בחושך. גם הם חיים באור. אבל הם מדמים לעצמם בדמיון שלהם שהם חיים בחושך. ולכן רשויים בחושך ידומו. הם דוממים בחושך, הם לא מתפללים. ורשויים בחושך ידומו לנצח. ואז היא מסיימת, זה בעצם הסוד של התפילה שלה, ואז היא מסיימת בתפילה על הגאולה. נת אצל הספרדים נוהגים להגיד את זה לפני שחרית, וזה די ברור, גם למה. זה בא להגיד, נכון, הקדוש ברוך הוא ענק והוא גדול והכל, אבל למה יישא הוא מחכה לתפילה שלך, אם הבואש פה יחס נפשי לפני השם? זה גם הרעיון באדוי נוילום. תתבונו פשט באדוי נוילום, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים שם. אבל למה יישא, אם אנחנו מדברים על בכלל, על תפילה, או על כל שלב אחר בחיים, הדבר העיקרי שנדרש מאיתנו זה ההתבוננות. אנחנו חיים היום בדור שיש מלחמה על ההתבוננות הפנימית. חיצוניות, אומרים שאין דור שהיה כל כך חיצוניות יפה של עם ישראל. אבל המאבק על הפנימיות זה היום מאבק אמיתי מאוד מאוד ברור. בוא נדבר קצת במילים ברורות. יש היום בעולם שמסביבנו, שאנחנו אחרי הכל חיים בו, יש קו מסוים שמי ששולט היום זה לא אידיאולוגיה, אלא מי ששולט זה כסף. אנשים שרוצים לעשות כסף, גופים שרוצים להרוויח הרבה כסף, והם פשוט מנהלים את העולם. ואיך הצורה שמנהלים את העולם בנויה על מצד אחד שטיפת מוח לציבור, ולגרום לאנשים לצרוך כמה שיותר. תרבות הצריכה, כך זה מכונה, זה תרבות שמעודד הצריכה. זה פרסומות, ויותר מזה, זה כבר נכנס הרבה יותר מפרסומות, זה ספרות, זה כל דבר שקורה, כל אוויר מוצב אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב. במקום לשתות מים, אתה תשתה קוקה קולה. במקום, כל מערכת שלמה ששוטפת את הבן אדם לצרוך כמה שיותר, אם זה מערכת של מותגים, שנהיה כל מיני סמלים, ואדם יוציא במקום על חולצה, נוחה, טובה, חזקה, שתשמש אותו כמו שצריך, הוא יוציא על זה הרבה יותר כסף. בשביל שאנחנו נהיה מכונות שמייצרות כסף, הכי טוב שנהיה מטומטמים. זאת אומרת, בשבילו, בשביל האנשים האלה שרוצים לנצל את הכסף שלנו, לנצל אותנו כמכונות שיעבדו שעות נוספות כמה שיותר, מה אנשים עושים את זה היום? תסתכלו אנשים שעובדים, מה הם עושים? הם עובדים שעות נוספות, הוא משקיע עוד שעתיים שלוש של עבודה, שהוא לא נהנה, הוא לא עם אשתו, הוא לא עם הילדים, הוא אפילו לא עושה דברים שהוא אוהב. לא הולך לשיעור שום דבר, הוא לא עושה דברים, רק מה הוא עושה? עובד, 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 עובד. הרוויח עוד כסף. מה הוא עושה עם הכסף הזה? הוא לא חי טוב, בריא, נורמלי, שהוא נהנה, אלא צורך את זה בשביל, הוא משלם על חולצה 400 שקל, כשבעצם ב-100 שקל הוא היה יוצא חולצה באותה איכות, רק שבלי המותג הזה. אז ה-300 שקל האלה, שהוא התאמץ עליהם מאוד, אנשים תכלס חיים באוברדרפט, למרות שהם עובדים קשה מאוד. מי הרוויח את הכסף הזה? החברות, לא הבן אדם. כי זה שקר, אין לו חולצה יותר טובה עכשיו, אין לו כלום. רק מה? אבל בשביל שאנשים יעשו את זה, הם צריכים להיות מטומטמים. צריך לטמטם אותם. ואנחנו חיים היום במערכת, עוד פעם, מי שחשוף יותר למערכת הכללית העולמית, החילונית והגויית בעולם, ברור שנמצא במצוקה גדולה, אבל אפילו בציבור שלנו זה גם משפיע. כמה שברוך השם פה הציבור ממש שמור, עדיין יש כל הזמן חדירה של הרוחות האלה ושל האווירה הזאת. והכלי החזק ביותר לטמטום בני אדם זה האינטרנט ובפרט הסמארטפונים. הסמארטפונים כבר מגיע לרמה של... אתה נמצא עם בן אדם ומנסה לדבר איתו, היי, יש פה בני אדם בחדר, לגמרי, אנשים מאבדים את זה. עכשיו, האנשים האלה הם לא רעים, הם קורבנות. הם קורבנות של מערכת ענקית ששוטפת את העולם ומנסה לייצר כסף. אין היום גם אף אידיאולוגיה בעולם שמנסה להילחם נגד זה, כי העולם איבד את האידיאולוגיות שלו בשנים האחרונות, בפרט ב-20 שנים האחרונות. אין כבר אף אחד שנעצר, אף אחד שנלחם, ותכלס, רצון של אנשים מסוימים לעשות כסף שולט היום במערכת. אני אומר לכם דוגמה, אולי שהיא דוגמה קצת קיצונית, אבל זה נראה לי שדוגמה שכדאי לדעת אותה בתור מפתח לראות עוד הרבה דברים. יש סרט די מפורסם בעולם שנקרא להציל את וילי. אני אישית לא ראיתי את זה, אבל הבני בית שלי ראו את זה. זאת אומרת, אשתי ראתה את זה כי היא מורה, והראו להם את זה בתור סרט חינוכי. סרט ישן, נראה לי כבר 25 שנה ויותר. הראו את זה בתור סרט חינוכי על תרפיה בבעלי חיים. ואני רוצה דווקא סרט כזה שנחשב נקי, ואין בו כפיר, ואין בו שום דבר. מראים אותו בסמינרים לבנות שלנו, כן? סרט נקי. אמנם סרט הוליוודי, אבל סרט נקי. בואו תשמעו, אני מניח שהציבור פה לא מכיר את הסרט הזה, אז אני רק בקצור אתן את הסיפור שלו. הסיפור שלו הולך שהיה בחור צעיר, בגיל תיכון, שהלך וקשקש גרפיטי בכל מיני מקומות, הענישו אותו לעשות עבודת שירות במקום שיש אקווריום עם לוויתן. טוב, אז הוא עובד שם, את המקום הזה לא יכול, איך נתנו לו לעבוד שם? הוא עובד שם, ולאט לאט פתאום נוצר קשר בינו לבין הלוויתן, המכונה וילי. הוא ככה קורץ לו ועושה לו, מאותת לו עם העיניים, ולאט לאט הבחור הזה, הקשר עם הבעל חי, הקשר עם הלוויתן, בונה אותו, מרגיע לו את הנפש, ולאט לאט הוא מתחיל גם חוזר ללימודים, ופשוט בונה את החיים שלו מחדש, מלהיות נער רחוב שלא עושה כלום עם עצמו, הוא הופך להיות, עושה את מה שצריך, מה שמודל עליו, עושה את זה בצורה טובה ונחמדה והכל טוב. עוברת תקופה, והבעל הבית של הלוויתן הזה מחליט שהווילי הזה כבר לא רווחי בשבילו. הוא הרי מחזיק אותו בשביל שיעשה פעלולים וירוויח כסף, אבל הנה, הלוויתן לא עושה את זה מספיק, לא מרוויח לו מספיק כסף. הוא מחליט להרוג את הלוויתן ולקבל כסף מהפיתוח. לא, 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 לא מסופר שם שהיה יהודי, אבל יכול להיות. הוא מחליט מה הוא עושה, הוא לוקח... שובר את הזכוכית של האקווריום, מתחיל עם המים לצאת, ואז ברגע שהמים יצאו, הלוויתן פשוט יחנק כתוצאה מזה שהריאות שלו מכבידות על עצמם, איך זה לא עובד עצמם, והוא ימות. וכך הוא יקבל את הכסף מהביטוח. אותו ילד מרגיש שהלוויתן במצוקה או משהו כזה, והוא מגיע לשם, רואה שהלוויתן באמת הולך למות. קורא מהר לחברים, מביאים איזה סמיטריילר, שמים את הלוויתן לסמיטריילר ומתחילים לנסוע לכיוון הים. שם כל המשפחה של הווילי הזה נמצאים. שהוא נותק מהם בגיל צעיר והם מחפשים אותו ומתגעגעים אליו. וגם הלוויתן בעצם מתגעגע למשפחה שלו, אבל עכשיו הוא עסוק, הוא נושם את הנשימות האחרונות שלו, ואותו ילד עומד ומטיז עליו מים, מנסה להציל אותו, להחיות אותו כמה שאפשר. הבעל הבית, הוא רוצה פה את הכסף של הביטוח, אם הלוויתן הולך לים ומפסיד את הכסף של הביטוח, אז הוא פשוט יוצא למרדף אחריהם. עם החברים הנבלים שלו, כן? הם יוצאים ורוטפים אחריהם ורוטפים ורוטפים ורוטפים. ואז מגיעים ככה עד ממש לפני הים, כשכבר קרוב, והלוויתן נושם את הנשימות האחרונות שלו. ואז הנבל הזה פשוט נעמד באמצע, ופשוט לא נותן להם לנסוע. הבחור הזה, הנער הזה שווילי הציל אותו, אומר לו, סע! ונוסעים, וברגע האחרון הנבל הזה קופץ, ואז הלוויתן נותן זינוק מדהים, וישר לתוך הים ומתאחד עם המשפחה שלו. יפה מאוד, מראים את זה גם בסמינרים. אבל שמתם לב שיש פה משהו שמותר להרוג בן אדם בשביל להציל דג. כן, מי שעוסק בקיר, הוא אמר לי פעם, תשמע, אם הייתי אומר פעם, שאני היה כזה גימורה, שמוטור לר, או יגעודם, כדי להציל דג, וואי, איך היו תוקפים אותנו. כן, אבל פה פתאום, זה המסר. שיהיה ברור שבסרט כזה שעלה לייצר אותו 200 מיליון דולר, כל טייק מחושב, כן, כל דבר כזה מחושב טוב. ויש פה אמירה ברורה. אנשים יושבים, ויצא לי במשך השנים לדבר עם אלפי אנשים על הסרט הזה. והרבה מהם, אני אומר שראו את זה. אף אחד מהם אפילו לא שם לב שהוא ראה את זה. זאת אומרת, יש פה תפיסת עולם. יש פה אידיאלים מסוימים שאנחנו אפילו לא מוכנים לדון עליהם בבית מדרש, ואנשים נחשפים לזה, וזה משפיע ועוד איך, כי היית שותף. כשראית את הסרט הזה, היית שותף, התרגשת, ורצית שבילי ינצל, כי המוזיקת רקע הכניסה אותך לאווירה והכל. יש פה השפעה. מה האידיאולוגיה שלהם בזה? מה הם רוצים להרוויח בזה? אני לא יודע, זה כנראה חלק מהדת הירוקה שיש היום, של National Geographic, ששם בעלי החיים אפשר לתפוס אישה זקנה שלובשת מעיל פרווה ולהקות אותה, כי היא התעללה בבעלי חיים, אז אותה מותר להרוג, או משהו כזה. זו תפיסה הזויה, נוראית. ואתה צורך את התכנים האלה, זה חודר, וזה נכנס, וזה משנה את התפיסה של הבן אדם. כשאנחנו מדברים, אז נכון, יש את האיסור עם דוי רייסה, כן? כולנו יודעים שבכל אינטרנט, בכל המסתף, אי אפשר לומר שלאורך זמן מי שרואה ינצל. אין דבר כזה, אין סיטואציה כזאת. זה לא סופק, זה ודאי. כמה שאפשר לומר מבחינה הסתברותית, שבן אדם שצופה לאורך זמן באינטרנט יראה דברים שעל פי... שדוי רייסס ממש. אין, בזה אין חולק. אבל אני מדבר אפילו אם זה מסונן, ואפילו אם זה ענקי, ואפילו אני מדבר כבר על דבר שמראים בסמינרים שלנו, כן? מראים בסמינרים שלנו בבית שמש. מראים. ומה העיקרון? מה, לאן זה מוביל? אנחנו רוצים להיות שם? זה המקום שאנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו? אלה האידיאלים? אם לא, בוא נתחיל לקחת פיקוח. והפיקוח פה הוא לא רק במה שאסור, אלא גם במה שהלכתית מותר. אבל זה שיטפון, זה דרך חיים. זה אגיד לכם משהו קצת כואב. יצא לי להכיר תלמיד חוכם מסוים, תלמיד חוכם, באמת תלמיד חוכם. והוא היה לו באמת את מה שקוראים מוגן או וכולי, עם כל הלשון הסעילה, לצרכים באמת טובים, באמת טובים. אני לא דן אותו בגיעו זה, אני גם לא יכול לדון אותו. אבל אני חייב להגיד לכם, הוא תמיד היה אצלי דמות של, 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 היה ראש כולל ולא אדום גודל, אבל אדם שאתה יכול לשמוע ממנו, זוכר בתקופת ההתנתקות, אז הוא דיבר על זה, שמעת הסתכלות אחרת, לא מה שכל הרחוב חוזרים מהעיתון הזה והעיתון הזה, הסתכלות של בנטייר האמיתי, הסתכלות של, אדום, של, של תמיד חוכם אמיתי. ואחרי תקופה שהוא היה עם המכשיר הזה, יום אחד ככה יצא לראות, זה, ראה איזה סרטון מצחיק. והסרטון המצחיק הזה כל כך הפריע לי, זה היה סרטון ממש טיפשי, א', אבל לא רק טיפשי. זה היה שמישהו נופל בצורה שמצחיקה ויושב וצוחק. אני, לא נעים לי, אבל אני לא חושב שפעם הוא היה צוחק על כזה דבר. פספוסים, ילדים שיש להם יום הולדת ומנסים לחבוט את הנר והם נופלים לתוך הקרם. וואי, ממש מצחיק. אני בטוח שאם סבתא שלי הייתה רואה את זה, הייתה אומרת, אוי, איזה מסכן. אני בטוח שגם סבתא שלכם מסתום, גם כן. לא. יהודים אף פעם לא סמכו לעד. אבל מציאות, תבדקו את זה ותראו בשטח, שאנשים שיש להם את החומרים האלה וצורכים את החומרים האלה, גם אם זה קשר ואין שום דבר הלכתית לא בסדר, הוא משתנה. אני לא, רומא תמיד הייתה ככה. רומא תמיד עשו קולוסיאום והגלדיאטורים ונלחמו אנשים עם בעלי חיים ועשרות אלפים עמדו וצהלו כשהם ראו דם נשפך. זאת רומא. היא תמיד הייתה כזאת וידיים כזאת. יש גלדיאטורים ויש בהם, הם שמחים לראות דם נשפך, אבל אנחנו... עם ישראל, בני תירה שגדלו בישיבות, לשמוח ולראות מישהו נופל, איפה זה היה? זה קורה אבל, זה משתנה, עם ישראל משתנה לנו מול העיניים, ובקשטס, עם יחשור. אבל כבר פתאום שמחים כשמישהו נופל. עוד פעם, זה, יש איסור? אני לא יודע, אני לא יכול למצוא, אולי אם ימצאו פה, אני לא יודע, אין איזה סעיף בשולחן ערוך. אבל זה כל כך הפוך מצורה של יהודי. זה כל כך מנוגד לכל המהלך, זה הכל. ובפרט, מה שהתחלנו, נקודה של התבוננות פנימית, נקודה של רבן לייב, זה יחצה לגביל ורוחה. יש אחד הנקודות שהוא ממש חזר עליהן בלי סוף, ואפשר לראות את זה גם בשיחות שלו. הוא אמר ש-18-1, זה בלושן שלו, 18-1, בן אדם יכול לזכות לאהבס הבוירה, לאהבס תוירה, לאהבס מצווס, לעיר השומיים, פשוט להיות יהודי אחר לגמרי. זה דברים שחיים שלמים צריך לעבוד עליהם. אהבס תוירה, אהבס מצווס, אהבס השם, מי זוכה לזה? אומר, 18-1, עם התבוננות. אם אתה מתבונן במה שאתה אומר, אם אתה מתבונן במה שאתה רואה, הדבר הזה הוא המפסיד הכי גדול של כל התבוננות שהיא. יש סיפור נפלא שסיפר לי אחד, אברך אצלנו בבית שמש, דווקא מהקהילה הזאת, נכד של אחד מגדולי תלמידי החזניש, והוא סיפר לי סיפור שהוא עצמו היה בבית חולים בשערי צדק, בראש השונה, והסתובב שם, אם היה לו עם שויפור בשביל החולה שהוא היה איתו, אבל אם כבר, אז הוא הסתובב ותקע שם לשאר החולים. היה שם יהודי אחד שפנה אליו תוך כדי, וזה היה מאוד חשוב, הנושא הזה של תקיע שויפור. כאילו, בוא תעלה לפה ותתקע גם זה ופה. טוב, ואז זה היה ביהודי שהיה נראה לו מעניין, כי זה היה יהודי מבוגר, אבל עם קוקו ארוך. קיצור, זה היה סקרן אותו, מי האיש, אז הוא תפס שיחה איתו. ובין השאר, אותו אחד סיפר לו את הסיפור הבא. הוא אומר לו, אני גדלתי בחיפה. הוא אומר, גדלתי על חוף הים. והוא אומר, מגיל צעיר הייתי מאוד מאוד מחובר לים כל הזמן, כל מה שיש לעשות בים, אם זה סירות, אם זה כל המסתעף. אומר, יום אחד הגיע הזמן של גיוס לצבא, והוא הלך לחיל הים, ושם נתנו לו תפקיד של להיות קשר, להיות אחראי על הקשר. הקשר באותה תקופה היה עובד עם קוד מורס. האדם בשם סר סמואל מורס, הוא המציא קוד שיהיה אפשרות לתקשר בין שתי מקומות שונים, בצורה של להעביר אות חשמלית או צפצוף מסוים, שיש אפשרות של אין צפצוף בכלל, יש אפשרות של צפצוף קצר וצפצוף ארוך. מכונה אפס, קו ונקודה. קו זה צפצוף ארוך, טי, ויש נקודה, טי. זה נשמע ככה, וקבעו שאות א' זה נקודה קו, אות ב' זה קו קו נקודה. ואז כאילו עושים טי 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 טי, ואז השומע מבין, זה טי טי זה א', זה אבא. ככה מפרשים את זה. בהתחלה עושים את זה לאט, עד שקולטים, ואז יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, 22 מילים לדקה, יש לזה קצב מסוים, ואמורים להגיע למצב ששומעים טי 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 טי, וזה כמו מילים, כן, לתרגל את השפה. קיצור, והוא עבד שם עם קוד מורס, גמר את השירות הצבאי שלו, יצא לטייל בעולם, ותוך כדי עצר גם פרנסה, יום אחד הוא רואה בעיתון מודעה שמחפשים קצין צי ראשי לצי גדול של אוניות סוחר. מי שמעוניין להציע את המועמדות שלו מוזמן לבוא למשרד שלנו מחר בשעה 10 בבוקר. 10 בבוקר לישראלי בטיול, אתה מתכוון 10 לפנות בוקר. אבל הוא בכל זאת עשה מאמץ, בכל זאת פרנסה, ואיכשהו ככה רבע ל-11 הוא מתגלגל פנימה, הוא רואה כזה חדר המתנה יפה, הציצים, מוזיקת רקע, עיתונים, אנשים יושבים, נכנס, איפה הדלת? או, הישראלי הגיע, הוא הגיע אחרון ורוצה להיכנס ראשון. הוא אומר, רגע, תשב, תחכה. הוא מתיישב, מחכה קצת, עובר שתי דקות, הוא קם, פותח את הדלת ונכנס. כולם מסתכלים עליו מוזר, בסדר, עובר 3-4 דקות, הדלת נפתחת, תודה רבה לכולכם, עומד שם הבוס, אתם כולכם יכולים ללכת הביתה, יש לי כבר את הבן אדם הנכון, והוא מצביע לישראלי הזה. והוא רגע, פתאום הוא רק הרגע הגיע, אני יושב פה כבר חצי שעה, אני יושב פה כבר שעה, אני יושב פה... רגע, אחד. מה, כמה זמן אתה נמצא פה? 3/4 שעה. כמה זמן אתה נמצא פה? חצי שעה, כמה... שעה. כולכם פה יותר מחצי שעה, כן. והוא מתי הגיע? הרגע. נו, לכן אני לוקח אותו. מה, אתה מחכה לאחי מאחר? תחכה, אולי יש עוד מישהו בדרך. מה זה? תקשיבו רגע למוזיקת רקע. תוך כדי המוזיקת רגע, שתי, די, 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 די. מה זה אומר? תפתח את הדלת ותיכנס, תפתח את הדלת ותיכנס, תפתח. כמה זמן אתה פה? חצי שעה? לא שמעת כלום? מה אני אעשה איתך? הוא הגיע הרגע, שמע את הקול הזה, פשוט פתח את הדלת ונכנס. השומעים מספרים כבויד קייל. ומעשה יודוב מגיד אורוקיה. יוים ליוים יביע אוימר, ולילו ללילו יחב את דועס. הבריאה מדברת, הבריאה מספרת. אין אוימר ואין דבורים, בלי נשמו קוילום, אין איזה קול שנשמע, אבל בכל האורץ יוצא קבו, מוביקצי סייבל מליהם. הבריאה מדברת, הבריאה מכריזה כל הזמן על הבוירה. כלשונה הקדושה של החזון איש בתחילת אמונו בתוכן. הבריאה מכריזה, אבל מה צריך? שאוסו ישעס השקט. שעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני. אדם כזה אז באמת אינו שמיים לרוב, ומה לו לחיים הנעימים, כלשון החזון ישעס. אין, ברור ש... אבל מה? אז זה תלוי באדם, תלוי במה? בשמיעה, בהתבוננות. יש וורט נפלא של הפיאסצנר. אנחנו יכולים לעשות תלמידים. הוא אומר, יש גמור בקידושין, הגמור אומרת, שהם שומעים בת קול מנהמת קיונה. נכון? כמו בגימר עומד בייס, רבי יויסי אמר, מה הקול שמעת בחורבה הזו? שמעתי בת קול שמנהמת קיונה ואומרת, אוי לו הם לבונים שגולו שבאבניסי הם החרבתי אס בייסי. אבל מה זה מנהמת קיונה? הוא אומר, מנהמת קיונה זה לא הקול הזה של הציפציף, זה אלא זה מה שנקרא קווינג, הקול הזה של הגרגור. ששומעים בדרך כלל שבס בבוקר, בעיר לפחות. כן, שומעים את זה בשבס בבוקר, או מי שקם לבוסיקין. ורגע, באמת, הם עושות את זה רק לכבוד שבת, את הכל הזה, מה פתאום? היונים עושות את זה כל יום, כל היום. למה אנחנו שומעים את זה רק אז? כי אז יש שקט. אומר, גם הבאסקויל. הבאסקויל מנהם אסקיונו. אם תהיה בשקט, תשמע את זה. אבל כל היום יש מסעיות ורעש ובלגן ומוזיקה וצעקות וצרחות וילולות ובחירות. כל הדברים האלה, אז לא שומעים. גם הבריאה מכריזה כל הזמן, אבל צריך את היכולת הזה, את השעס אשקייט, שבו האדם רואה ומשנה את החיים שלו לגמרי, כי מה לא ולחיים הנעימים? זה רגע אחד שמשתנה הכל. אבל הבריאה מכריזה. יש גמורה, הגמורה אומרת שבעל הקיידה כותב את זה בספר שלו, חזוס קושו, על הגמורה בבבא בסרא, אומר שאבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברום אבינו, וכל הרואה אותה היה מתרפא. אז הוא אומר, מה זה? הוא אומר, הקיידה זה היה כוח הדיבור. מי שהיה שומע את הדיבורים הנעימים של אברום אבינו, הדיבורים הקדושים שלו, היה מתרפא מכל חוילי הנפש שיש לבן אדם, כל הספקות, כל הבלבולים, כל הדברים. אבל מה? כיוון שמייס אברום אבינו, לא הקדוש ברוך הוא בגלגל חם. אומר, היום גלגל חם הוא מכריז בעולם את ההכרזות הקדושות שאברום אבינו הכריז. צריך פשוט להקשיב לגלגל חם. אבל איך הגמור אומרת בהמשך בבא בסרא? אלמולי כל המוינו של רוימי היה נשמע כל גלגל חם. אבל יש המוינו של רוימי, את הרעש הזה. והרעש הזה היום גם נכנס לכיסים ונמצא בבתים. והוא מקיף אותנו מכל הכיוונים. והכל המוינו של רוימי זה המפריע הגדול ביותר להתבוננות. המפריע הגדול ביותר להסתכל על דברים, לחוות את מה שאנחנו חיים, להתבונן בתפילה, להתבונן בכל דבר. ואני מקווה, היום כבר לא צריך הרבה לנחש. תסתכלו ותראו. תראו את מי שמוקף, גם אם זה עם הכשר. תראו איפה השכל שלו, תראו איפה הוא נמצא. תראו איפה כוח ההתבוננות, שזה הכוח היקר ביותר שיש לנו. איפה הוא נמצא? אני לא מדבר על השפלות הרוחנית, אני לא מדבר, גם אם נזהרים מזה. עצם זה שאין רגע אחד פנוי. תסלחו לי, אפילו כשאדם בשירותים. גם שם, אם זה היה לפחות פעם אחת שהיה כמה דקות לבן אדם להיות עם עצמו, לחשוב, לראות, לחשב מסלול מחדש. אז שום דבר, גם שם זה נמצא. בשבת הוא יושן כל השבת, כי כל השבוע אין לו זמן. אבל אין רגע של מנוחה, אין רגע של האדם מלהיות עם עצמו ולבדוק את דרכיו, את הזרימה הזאת, את התכבה דאבוידא על האנושים של המסילס ישורים, מגיע ברמה כזאת שאין רגע של מנוחה ומאבדים מציאות, את כל המציאות החיים. עוד פעם, וברור, זה מוכוון. זאת אומרת, מביאים את העולם היום למצב שאנשים נמצאים שם, כי ככה מרוויחים מאנשים יותר כסף. כי ככה אנשים כל כך שטופים, שאין להם זמן לעצור לרגע. אני מדבר על אנשים מבחוץ, שכן חיים עם הקדמה הזאת. אנשים, העולם משתגע. העולם נמצא היום במצב של צעירים ומבוגרים, מאבדים, אין להם משפחה. מאבדים את המשפחה, מפרקים את כל המארג. צריך להבין, אני אקצר, אבל הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה, אדם הוא יצור חברתי. אדם צריך חברה. צריך חברה. עכשיו, אנשים, כתוצאה מזה, יש להם ביסמדרש, יש להם חברים, יש להם יושבים בכל מיני מקומות, כל אחד לפי התבנית החיים שלו, יוצר קשרים חברתיים. מה קורה? המכשירים האלה נכנסו והתחילו ליצור קשרים חברתיים וירטואליים. ואז לבן אדם יש לו 500 עוקבים בפייסבוק ויש לו 800 לייקים על מה שהוא כתב, והוא מרגיש שיש לו חברים, וזה לא אמיתי. החברים הזאת זה חברות של שקר, זה לא חברות אמיתית. וכשאדם עושה את זה, הכלים האלה והחברות האלה יובילו אותו להתנתק כמה שאפשר מחברים אמיתיים. כי ברגע שזה חברים לא אמיתיים, על כל הקלדת אות הם מרוויחים כסף. כמה שיש לוואטסאפ יותר משתמשים, היא חברה יותר רווחית. כמה שיש לפייסבוק יותר משתמשים, שמשתפים יותר, פייסבוק מרוויחה יותר כסף. היא מוכרת יותר פרסומות. זאת אומרת, האינטרס שלהם הוא כלכלי. זאת אומרת, המולק של היום, האינטרס שלו הוא לא אידיאולוגי, הוא כלכלי. האינטרס שלהם הוא כלכלי, אבל האינטרס הכלכלי שלהם מוביל אותם להשחתה שמוחלטת של העולם. השחתה של המבנה הטבעי, של נפש האדם, של להתקבץ יחד. סביב המדורה של הטבעיות של החיים, שאנשים מתקבצים ומדברים, לחתוך את זה. זה יעבור דרכי ואני אגזור כסף, קופון, על כל הקלדה, על כל דבר שהוא. עכשיו, זה האינטרס שלנו. היה בן אדם שהוא בעצם המציא את האייפון, קוראים לו סטיב ג'ובס. בן אדם שהחיים שלו הם דוגמה של הדבר הזה. התכחש לילדים שלו, מושחת אמיתי. הוא המציא את המקינטוש, הוא המציא את האייפד, האייפון, את כל המוצרים האלה. הוא עצמו אחר כך התחתן והיה לו את הילדים שלו. יש כתבה בניו יורק טיימס. הוא עצמו לא הכניס אליו הביתה, no screens, כמו שזה נקרא. אין מסכים בבית. זאת אומרת, הוא ידע כמה זה מסוכן. הוא ידע איזה הרס וחורבן זה לעולם. אבל בשביל להיות מיליארדר, הוא עשה את זה. עכשיו, אני אמור להיות הטיפש שהולך אחריו. אם הוא יודע את האמת, הוא יודע כמה זה גרוע, אז אני אמור להיות הטיפש. אני אמור להקריב את החיים שלי, את הקשר עם הילדים שלי, את הקשר בבית, בשביל שהם יעשו כסף? אבל חייבים להיות מודעים, ועוד פעם, זה לא קשור להכשר. זה לא קשור לזה שזה כן מוגן או לא מוגן, ובאיזה צורה, וכל המציאות הזאת, כל החיים האלה, כל המערכת הזאת, היא מערכת שמוציאה את האדם מעולמו. מוציאה את האדם לא רק מבחינה יהודית, מבחינה אנושית. זה הרס מוחלט של האנושות. הדברים האלה גם מוכחים היום ברמה מחקרית, כי אנחנו כבר 12 שנה אחרי ההמצאה של הסמארטפונים, וכבר רואים את התוצאות בשטח, יש מספיק אנשי מחקר שהוכיחו את זה, אבל כמובן שאין שום אינטרס לאף אחד, כי יש פה כסף גדול וככה זה קורה. עוד פעם, ודאי שיש פה את הגדרים ההלכתיים, ודאי שיש פה את הגדרים המוסריים שלנו כיהודים, את החינוך שלנו. מה מצחיק אותך? מה משמח אותך? מה מעציב אותך? מה האידיאלים שלך? מה יקר בעיניך? ואדם ששטוף בדברים האלה, גם אם זה קשרים, משתנה. זאת עובדה. תבדקו את זה. פשוט תיקחו בדיחה שמראה את ה... פשוט כל אחד יעשה את המחקר שלו, כן? אבל אפשר לראות את זה. אם אתה מכיר מישהו ששטוף במכשיר הזה, הוא שם מספיק שנים, אתה תראה שהבדיחות שמצחיקות אותו, זה לא הבדיחות שמצחיקות אותך, ובדיחות שמצחיקות בנטייר האמיתי שמנותק מהדברים האלה, זה בדיחות אחרות. הראש עובד אחרת. זה משנה את הבן אדם, זה משנה, וזה עצם צורתנו כיהודים, של גויים לחסודים, בישונים ורחמונים, שם התפיסה היא אחרת. וזו שטיפת מוח כל כך חזקה וכל כך עוצמתית, וכל כך לא מורגשת שהיא עובדת. והכי גרוע מהבחינה הזאת, וגם הכי גרוע בשורש, זה כוח הטמטום. וכשהאדם נהיה מטומטם, כשהבן אדם מאבד את יכולת ההתבוננות ואת יכולת המחשבה, אז תפילה זה לא תפילה, ולימוד זה לא לימוד, והחיים זה לא חיים, ושלום בית זה לא שלום בית, וחינוך ילדים, והכל מאבד לגמרי את האפקט, הכל נהיה קצר. אבא שלי עובד בישיבה עם בחורים אמריקאים, שהם מגיעים מבתים שיש טלוויזיה. אז אמרו לו, כשהוא התחיל לעבוד שם, שתדע לך שיש לך 7 דקות לדבר. כי אחרי 7 דקות יש פרסומות. זאת אומרת, גם אם אתה עושה עכשיו שיעור בגמור הקידושין, אחרי 7 דקות הנערים כבר מורגלים שהראש מפסיק לעבוד וצריך מנוחה. אז תבנה את השיעור על 7 דקות, 7 דקות. 7 דקות, תן להם הפסקה ועוד 7 דקות. זה המציאות, מה לעשות? היום, איפה 7 דקות? הלוואי שהיה לנו 7 דקות. היום אנשים מדברים בוואטסאפית. וואטסאפית, אם בן אדם רואה משהו יותר משלוש שורות, הוא מדפדף. זה ארוך לו מדי. סקיפ. זה המציאות. אנשים לא מסוגלים, הם מדברים בשפה שמשפט הוא 3 מילים, 4 מילים. מאבדים לגמרי את יכולת החשיבה, מאבדים לגמרי את יכולת ניתוח. שום דבר, זה נהיה דור מטומטם. וכמה שאדם נמצא בזה יותר, וכמה שהוא נכנס לזה בגיל צעיר יותר, הוא מאבד לגמרי את היכולות. אנחנו, זה המציאות, וזה דברים גם מוכחים בשטח. תראו את זה, אפשר גם לבדוק את זה לבד, לא צריך כמחקרים גדולים. ואם אנחנו רוצים להציל את עצמנו, להציל את האנושיות שלנו, להציל את היהדות שלנו, להציל את הקדושה שלנו, אנחנו חייבים לשים גדרות מאוד מאוד ברורים. א' כל זה הגדרים ההלכתיים שקבעו הרבון, אם זה ברור שאם זה אין מה לשחק. אבל גם אם מותר וגם אם וכולו, יש שופנים, לברוח מזה כמו מאש, זה לקחת 2 צעדים אחורה. וזה כל כך מתבקש לשמור על שפיות, לשמור על יהדות, לשמור על התארה. פשוט לקחת צעד אחד אחורה, גם אם מותר וגם. אני אומר, באופן כללי כדאי לדעת שעל כל נושא להתייעץ. זה מאוד מאוד מומלץ, זה דבר שעוד פעם אני לא רוצה להרחיב בו, אבל ממש בקצרה, זה יותר מדי ילדים ואברכים נפלו מחוסר ידיעה ומכוונות טובות. אנשים קונים מוצרים כשהם לא יודעים מהם. שמעו שזה משהו, אליי לאחרונה, ניגש אליי אברך מפתח תקווה, הוא מספר לי שהוא קנה לבן שלו, למתנה לקוימון, הוא קנה לו טאבלט. למה רואי איסו? ופיקחו יאמר רואה לשטוזו, למה אתה קונה לילד ל-12 טאבלט? לא, הוא אמר לו שזה כמו הפיירמן של פעם. כן? שפעם היה פיירמן, אז זה המשחק הזה. הוא קנה לו. עכשיו, הוא לא עלה בדעתו שצריך ללכת לאוטנט, לרכז המקומי, שיוציא שם, לא יודע, אני לא יודע בכלל, אני זה חכם, אני קפיא לטאבלט, אבל נניח, כן? להוציא שם איזה צ'יפ קטן, שזה לא הורס את המכשיר ולא שום דבר, ואז המכשיר כבר לא יהיה כזה כלי משחיס. אבל הוא לא ידע את זה. ואז הוא חוזר שהילד שלו יושב שעות בשירותים, ויושב פה ויושב שם, ואז מתברר שהוא כבר נמצא, כי שם היה קליטה, כן, של וי-פיי. אז השם ישמור ויציל. קיצור, אין לי טיינס על האבא, כי הוא לא ידע. וגם על הילד זה בטרם ידע הנער, בוחר הטוב, מויס בורא, ילד בן 12, הוא בכלל... אבל הילד הזה מרוסק עכשיו. מרוסק. מבחינה יהודית ודאי. אבל הדברים שהוא ראה זה דברים שהם גם מבוגרים לא אמורים לראות בחיים שלהם. והילד הזה מרוסק מבחינה נפשית. הזהות שלו מבולבלת, פשוט ילד מסכן, מסכן, מסכן אמיתי. למה? בטלפון אחד של התייעצות, פעם אחת, צריך לדעת, אנחנו לא מבינים בטכנולוגיה. מי שמעל גיל 30 לא קולט. זהו, הראש שלנו מטומטם בדברים האלה. יש דברים שהם לא בסוגיה שלנו, מה לעשות? תרימו טלפון למי שכן יודע. אם נרים טלפון משל, תגיד, טאבלט אפשר? לא יודע מה זה טאבלט, אומרים את זה, טאבלט, כן, טאבלט אפשר? תגיד, תשמע, למה צריך את זה? מה כן? אם כן, אז תעשה את התיקון הזה ואז אפשר לעבוד. ואז היו מצילים את הילד הזה. וחבל, חבל, יותר מדי ילדים נופלים דווקא בגלל הציטקס של ההורים והטוב לב ודברים. ידעים לא שמרחמוני או הסביש לו ילדיין. הדבר הראשון והחשוב והעיקרי ביותר זה התייעצות. יש ברוך השם את המוקד של ועיד הסרבונים, ששם גם כן יש מענה. אני מניח שגם לקהילה פה יש איזשהו, יש את הנציגים, יש את מי שנמצא בשטח, אם זה אאוטנט, אאוטנט, המספר שלהם 0722, תרייג תרייג. כן, זה תרייג שלנו, תרייג של הילדים. תרייג תרייג 613-613, או המספר של ועיד הסרבונים, 1-599-550-330, המוקד ייעוץ. וזה ייעוץ גם בנושאים חינוכיים שקשורים לזה, וגם בנושאים כלליים, וגם לגבי עבודות. לא לעשות צעד בנושא הזה בלי לשאול. לא לעשות צעד בלי להתייעץ. מצלמה פה, שם, זה ככה, זה ככה, שמעתי. תתקשרו ותתייעצו. זה יכול לחסוך כל כך הרבה כאב לב בעתיד. וזה גם צעד מתבקש. השם יעזור לנו, השם יעזור לנו. אנחנו באמת במלחמה כזאת בידיים ריקות. אבל איך כותב התנחומה? אוי עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו נוכל למחות את זכר המולק? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם תקראו שמוי מלמטו, אתם תגידו את קריאס המולק מלמטו, ואני מויכה שמוי מלמעלו. השם יזבורך יעזור שההתחזקות הזאת והכינוס הזה יעוררו עלינו רחמים רבים, שהקדוש ברוך הוא ימחה שמוי מלמעלו, ויציל אותנו ויגאל אותנו גאולת עולם.